שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בתכן פרימור ואיתנו דוקטור יואל אסרף, חוקר בנקודות השקה של אסטרטגיה ועסקים בינלאומיים, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים MBA במרכז האקדמי רופין, והיום בחרנו להתמקד יחד ביצירתיות בעולם העסקים. נדבר גם על היתרונות אבל גם צד האפל בעולם היצירתיות שלנו. יואל התארח בבול בפוני כבר בשני פרקים נהדרים, אחד מהם עסק באלתור מתוכנן והשני בפשטות זה התחכום האולטימטיבי, והנה כך יצא פעם שלישית גלידה. שלום יואל.
שלום בתכן, וכיף גדול להתארח בפעם השלישית בפודקאסט שלך, שאני זוכר שהוא היה די סטארט-אפ בפעם הראשונה שהתארחתי בו. אני חייב להודות שיותר ויותר אני מקבל פידבקים מסטודנטים, קולגות, הפכת להיות שם דבר.
איזה כיף,
תודה. בתחום הניהול.
תודה רבה רבה, חבר.
ודרך אגב, גם הרעיון שלך, שהוא רעיון משגע של פעם שלישית גלידה, זה בדיוק מתקשר לנושא שלנו היום, בגלל שאנחנו הולכים לדבר על המתח בין רעיונות לבין בתכלס ליישם אותם. אז זה בדיוק הנושא.
מדהים, אז אני ממש שמחה שאתה כאן. ברכות על המאמר החדש שפרסמת ביחד עם פרופסור קלנית אפרת, שבעצם בוחן את הסוגיה של יצירתיות בארגונים, וקצת מאתגר לנו באיזשהו מקום את האידיאליזציה שיש לגבי החשיבות והתפקיד של יצירתיות בהצלחה של ארגונים. אז בוא רגע נתחיל מהבסיס. מה זה בעצם יצירתיות ואיך המרדף אחריה משפיע על ארגונים ועל כל הניהול המודרני?
אז תראי, זה לא סוד בכלל שיצירתיות הפכה להיות buzzword מטורף. העולם שלנו שאובססיבי לחדשנות, זה קל מאוד להתאהב בצורך ביצירתיות. ובגלל זה כולנו שומעים מהבוקר עד הלילה על הצורך בחשיבה יצירתית, כלכלה יצירתית, ניהול יצירתי, מודלים עסקיים יצירתיים, חברות סטארט-אפ יצירתיות, והקלישה הידועה, חשיבה מחוץ לקופסה, והיותר מתוחכמים בתוך הקופסה, ואין סוף סדנאות ששמות דגש על העלאת רעיונות חדשניים ויצירתיים, במטרה להפיק את ההברקות, הבלחות, ניצוצות שיציד ארגונים קדימה. אז אין ספק שהיצירתיות מקבלת בתרבות שלנו מקום אדיר של בולטות וכבוד, ואני חושב שלפעמים זו חשיבה קצת פשטנית שחוטאת למציאות. בשם קידוש היצירתיות, כולם מבקשים מאיתנו להשטיח את ההיררכיה, לעודד פתיחות, להיות גמישים, לפרוץ כללים, לעודד אקראיות, לזנוח נהלים, לדגול בחדשנות משבשת, ובעיקר להפסיק לעבוד לפי הספר, מה שנקרא by the book. ואותי באיזשהו שלב התרידה השאלה הזאת, האם זה באמת נכון? נזכרתי בכל מיני אפיזודות שהיו לי כמנהל בעבר בשטראוס, ואני זוכר את הוויכוח התמידי של מנהל מוצר שיושב מול משרד פרסום מאוד מאוד רציני, ואומר להם, תשמעו חבר'ה, עם כל הכבוד, לנו חשוב לא רק לזכות בתחרות קקטוס הזהב, תחרות של הפרסומות, חשוב לנו באמת להביא מוצר טוב לאנשים שהם צריכים אותו, ובאמת לעמוד ביעדים שלנו, נתח שוק, מחירות, רווחיות, whatever.
כבר מרגישה מתח שנבנה בין יצירתיות לבין תוצאות ארגוניות ועסקיות, ממש כמו האקדח במערכה הראשונה.
בול בפוני. כולנו מאוהבים ברגעי ההערה, ההירואים, אבל המציאות זה לא רק הרגעים האלה, המציאות היא יותר סיזיפית. והרבה פעמים יש מתח בין המענה והסיזיפי, בין התשוקה למשמעת, בין היצירתיות ליסיומיות. יש ספר מדהים שנקרא מגלן, שכתב אותו הסופר סטפן צווייג, סופר הונגרי. הוא מדבר שם על יורד הים הפורטוגזי והמסע שלו מסביב לעולם. והוא בדיוק מדבר על הסיפור הזה שכולנו כל הזמן מתמקדים ברגעים היצירתיים וההירואיים. והנה אני רוצה לצטט פה ככה כי זה נורא מרשים. והוא אומר, כשמספרים במעללים הגדולים, בני האדם אוהבים להפנות את מבטיהם לשם פשטות התמונה אל הרגעים הדרמטיים והציוריים בחיי הגיבורים. יוליוס קיסר חוצה את הרוביקון, נפוליאון על גשר ארקולה. בצל נותרות, וזה אני רוצה להדגיש, שנות ההכנה היצירתיות לא פחות. ההתפתחות ההדרגתית והסבלנית של התכנון והארגון הקודמים לכל מעשה היסטורי. הרבה פעמים אנשים מתמקדים ברגע היצירתי ולא לוקחים בחשבון שלפני זה הייתה הכנה שנים של עבודה סיזיפית.
עם הזמן גם עשינו עוול למושג הזה יצירתיות בעיניי, כי הפכנו אותו למילה נרדפת לחדשנות, אבל יצירתיות זה בא מהמילה יצירה. במובן של לייצר ערך, והרעיון לבדו לא בורא משהו חדש בעולם, וצריך גם באמת תכנון ופעולה עד שאנחנו באמת מממשים את הערך שלשמו התכנסנו.
את צודקת ב-100%. ליצירתיות יש הילה של משהו חדש. היא תמיד מתקשרת עם אנשים גאונים שהמציאו דברים חדשים, לכן ארגונים ומנהלים מודדים אותנו לעלות רעיונות חדשים, זה גם מאפשר מימוש עצמי, שזה מאוד ככה נחשב בימינו. זה נותן בכלל הרגשה טובה לכל אחד לדעת שהרעיון שלי, לא רק שהוא נשמע, הוא גם מיושם. ולכן באופן כללי יצירתיות נתפסת כדבר טוב בהרבה תרבויות. דרך אגב, זה לא בדיוק נתפס אותו דבר בתרבויות שונות במזרח ובמערב, יש דגשים שונים ליצירתיות. אז הסיפור הזה של להיות יצירתי זה חשיבה ככה שאני אומר מאוד רומנטית. אנחנו מקשיבים לאינטואיציה, אנחנו מקשימים את עצמנו. כל הדברים הנפלאים, בניגוד ל-The Long and Winding Road, בניגוד לדרך הארוכה והמתפתלת, הסיזיפית, שנדרשת על מנת ליישם רעיונות בצורת פרויקטים גדולים, עמוסים באבני דרך, משימות, משאבים. ולכן, בתרבות שמעודדת יצירתיות, הרבה פעמים עובדים ומנהלים מתעצבנים, הם באים למנהלים שלהם, מציעים רעיון, ופתאום המנהל שלהם אומר להם, לא, לא בבית ספרנו, לא עכשיו, אין זמן, אין תקציב וכדומה. ואני באמת מכיר הרבה כאלה שמתעצבנים מזה, אבל אני שואל, האם באמת כל ההנהלות מקובעות? אולי לפעמים צריך להיזהר מעודף של רעיונות חדשים? אולי מה שחשוב בכלל זה מה שנקרא making ideas happen, זה לא העלאה של הרעיונות, אלא בתכלס להוציא אותם. פרופסור תיאודור לויט, הראשון שדיבר על זה, הוא היה עורך של המגזין Harvard Business Review, והוא פרסם מאמר, דרך אגב, מאמר בקושי מצוטט שלו, Creativity is not enough, יצירתיות לא מספיקה. ושם הוא הראשון שהתחיל לדבר על הצדדים האפלים, the dark side של יצירתיות. ומה הוא אמר? הוא אמר, תראו, ארגונים זה מכונה שמעוצבת לקדם סדר, משמעת, מומחיות, קונפורמיות, לשם איזושהי השגה של יעד או מטרה מסוימת. ולכן הוא אמר, עודף ביצירתיות עשוי להוביל לבעיות, בגלל שאם אתה עודף יותר מדי אחרי רעיונות, יכול להיות שיהיה לך עודף של יוזמות, שלא באמת מקושרות למטרות של הארגון. זה יכול להסיט את הארגון, זה יכול אפילו לחבל בהצלחה שלו.
המאמר שציינת הוא מעולה, ותודה ששלחת לי אותו לקריאה לפני הפגישה שלנו, ונוסיף אותו בתקציר של הפרק. מהניסיון שלי, יואל, אני חושבת שהמתח שאתה מתאר פה, הוא יכול לבוא לידי ביטוי בכמה דרכים שונות, ולכולן אגב יש באמת מחיר, וזה יכול להיות זה שאנשים נפגעים שהרעיון המבריק שלהם לא מקבל התייחסות, ואז הם מייחסים את זה בדרך כלל לפוליטיקה ארגונית ולאינטרסים. זה יכול להיות גם השקעה של זמן ומשאבים בפיתוח שבאמת רעיונות ובתכנון שלהם, שלא בהכרח יוצא לפועל וסתם שורף את המשאבים. וזה יכול להיות באמת שחת דעת ארגונית, רעיונות שלא מספיק מקושרים למטרות הארגון או מטיבות איתו. לא משנה בסוף אם אנחנו מורידים רעיון על ההתחלה או זורמים איתו חלקית או עד הסוף, הפתיחה של השער ליותר מדי רעיונות עלולה לבוא עם מחיר לא מבוטל לארגון. בוא תספר לנו קצת מה בדקתם ומצאתם במחקר שלכם, שאני מבינה אגב שהוא בוצע על 180 חברות ישראליות בעלות פעילות בינלאומית, זה מטורף.
זה פרויקט של כמה שנים, שותפה שלי פרופסור קלנית אפרת, ואני ביקשנו לקחת את המאמר הגיגים הזה של תיאודור לויט, ולבדוק אותו בתכלס ברמה כמותית, האם באמת קיים המתח הזה בין משמעת, יכולות סדר וארגון, לבין תשוקה, יצירתיות וכדומה. ובנינו מודל מחקר, אחרי שאספנו דאטה מ-180 החברות, שבאופן סימולטני בדק שתי יכולות ארגוניות, איך הן משפיעות ועובדות ביחד. אז יכולת ארגונית אחת היא הייתה יכולת שמקדמת סדר, ארגון, מיפוי, ניתוח. היכולות השניות, קראנו להן יכולות יצירתיות, וזה יכולות ששמות דגש על פיתוח של רעיונות חדשים, שיטות מקוריות לפתרון בעיות והתמודדות עם דברים. כדי ככה לעשות את זה בצורה הוליסטית, בדקנו את זה על שלושה סוגים של ביצועים או של בריאות ארגונית. ביצועים פיננסיים, ביצועים אסטרטגיים שהם לדווח יותר ארוך, נגיד נתח שוק, צמיחה וכדומה, וסביעות רצון של עובדים, שזה גם פרמטר סופר חשוב. אני שמח לספר שהמאמר התקבל לפרסום בז'ורנל די נחשב, European Journal of International Management.
שפו ענק, וואו.
תודה רבה. כל מאמר כזה, זה לא, מי שלא יודע, זה קריאת ים סוף. לידה זה 9 חודשים, זה 4 שנים בממוצע.
וואו, זה היסטרי.
כן. אז תראו, הממצאים הפתיעו גם אותנו, ואני אספר עליהם בקצרה. אז קודם כל, כשהרצנו את שתי היכולות האלה מול הסוגי ביצועים, הממצאים הסטטיסטיים היו חדים, והראו שהכוח המנבא של יכולות הסדר והארגון היה הרבה הרבה יותר גבוה מאשר הכוח החיובי של היצירתיות. זאת אומרת, שאם אנחנו מדברים על קונטקסט של חברות ישראליות או סטארט-אפים שרוצים להיכנס לפעילות בינלאומית, יצירתיות עוזרת, יצירתיות חשובה, אבל יכולות השיווק, הסדר, הארגון, האנליזה, המיפוי וכדומה, הרבה 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 יותר חשובות. הדבר השני, ראינו שיכולות יצירתיות שכן תרמו, הם תרמו יותר לביצועים האסטרטגיים לטווח ארוך, הרבה פחות לביצועים הפיננסיים, שזה גם דבר די חשוב, וזה גם סך הכל דבר הגיוני, כי לקחת יצירתיות ולהפוך אותה לחדשנות פרקטית, אנחנו יודעים שזה תהליך שיכול לקחת הרבה הרבה זמן. הממצא הכי מעניין, הכי מפתיע, זה כשהלכנו לבדוק את האינטראקציה, ובדקנו מה קורה כששתי היכולות האלה רצות במקביל, והאינטראקציה הייתה שלילית מובהקת. וזה אומר שלמרות שיש לנו פה שני דברים חיוביים, כשהם ביחד, הם גורמים לאיזשהו דיסאנרגיה. זאת אומרת, משהו שהוא הופכי של סינרגיה. אחד בעוד אחד לא שווה 2 או 3, אלא שווה 1.5. למה זה קורה? אפשר לחשוב על זה, כי בעצם כשאתה מכניס יצירתיות בצורה שאולי מעל ומעבר למה שצריך, אז אתה מכניס לניהול פרויקטים אלמנטים של רנדומליות, של אי-וודאות, של כאוס, של עלויות גבוהות הרבה פעמים כדי להצדיק את שלבי הפיתוח השונים. וגם הדגש הזה בדווח הקצר על יצירתיות יכול להוריד את הסביעות רצון של עובדים, ועוד נדבר על הדברים האלה. דבר אחרון זה חילקנו את המדגם לחברות אי-טק וחברות לואו-טק, וכן אני חייב להגיד שראינו שם שהאפקט השלילי הוא הרבה יותר חזק בקרב חברות לואו-טק.
למה?
אני חושב שחברות ההייטק הישראליות יש להם שני מאפיינים. אחד, הם יותר טכנולוגיות במהות שלהם, ושתיים, הם יותר מה שנקרא B2B, business to business. אז הן עובדות יותר על תהליכים שלוקחים זמן, ולכן שם ההתנגשות היא פחות עוצמתית. עדיין אני חייב לציין, העוצמה של יכולות הסדר והארגון הייתה גבוהה הרבה יותר מאשר של היצירתיות. זאת אומרת, גם באי-טק, גם בסטארט-אפים, צריך בהחלט סדר, ארגון, משמעת.
הממצאים האלה גם מביאים אותי לשער שזה חלק מרכזי ממה שגורם לארגונים לרכוש ולמזג חברות צעירות, במקום לרדוף אחרי רעיונות ולנסות ככה להפשיל אותם, ולהתפזר על הדרך ולשלם את המחיר של המתח, פשוט לחכות שיבוא איזשהו סטארט-אפ שכבר פיצח משהו והראה איזשהו ניצוץ של גאונות ושל יצירת ערך ולהביא אותו פנימה. אז בואו רגע נדבר על הצד הזה של הסטארט-אפים והתפקיד שלהם ביצירתיות.
לפני כמה חודשים כתבתי על זה מאמר קצר עם חברה טובה מאוד של שנינו, נילי גולדפיין, שהכירה בין שנינו, ויש לה ניסיון אדיר בתעשייה, באמת אדיר.
מדהימה, מדהימה.
וכתבנו בדיוק בנושא הזה, שזה לא סוד בכלל שסטארט-אפים שרואים את עצמם, ורובם רואים את עצמם כיצירתיים, הם דוגלים בפתיחות, היעדר כללים, וזו סביבה שצריכה לטפח רעיונות יצירתיים, ובוא נעקור ערכים שמרניים, אבל בסוף הם נתקלים, רובם, לא יודע אם כולם, אבל הרבה מהם, נתקלים מה שנקרא בחומת המציאות. ואז מגלים שאין מה לעשות, צריך תשתיות, צריך נהלים, צריך סדר, ואי אפשר לעבוד בברדק. גם יצירתיות צריכה לעבוד בצורה מסודרת. אז אני לא אומר שחברות סטארט-אפ עכשיו צריכות לשנות את האור שלהם.
את ה-DNA שלהם.
כן, ולהפוך להיות מסורבלות ובירוקרטיות. צריך לשאוף להיות זריז, צריך לשאוף להיות יצירתי, באותה מידה בדיוק לשאוף. חברה ממוקדת, עם תשתית ארגונית, סדר, משמעת, היררכיה, כן היררכיה, זה לא כללה בכלל, תכנון, בקרה, נהלים ומערכות.
זה מאוד מזכיר לי חלק מהרעיון שמציג פיטר טיל בספר מ-0 ל-1, בגדול התזה שלו היא שם שדרושים אנשים בעלי אופי ויכולות מסוימות כדי לברוא רעיון, מה שהוא קורא לו בעצם לעבור מ-0 ל-1, לעומת זאת, הכישורים הנדרשים כדי לברוא את הארגון מסביב, זה ממש לעבור מ-1 ל-100, שזה השלב שבו סטארט-אפ כבר מצליח לבסס את הערך שהוא מייצר, ועכשיו הוא צריך לבנות את הארגון מסביב, בדייקנות ובלי להתפזר, שזה באמת השלב בעיניי של גם בגרות של ארגון.
תראה, אני מאוד מסכים עם מה שסיפרת על פיטר טיל, אני רק חושב שגם להגיע מ-0 ל-1, זה דורש לא רק יצירתיות, אלא גם יכולת ביצוע. עשינו גם רעיונות עומק בהמשך למחקר הכמותי, מה שהיה יפה לראות זה שהרבה פעמים מנהלים, מנהלות, בהתחלה, מה פתאום, יצירתיות זה דבר טוב, 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 אבל כשאתה מתחיל לחפור למטה, אתה רואה שהמון מהם מביאים דוגמאות על איך עודף רעיונות, עודף יצירתיות פשוט יכול להפריע, ואיך הם צריכים לפעמים להרגיע את העובד, אותו העובדת היצירתית, להחזיר אותם לקרקע המציאות, כי גם יש תוכנית, יש יעדים, יש תקציב וכדומה, וזה בעצם מביא אותנו לנושא הזה שהאתגר בעצם הוא לא היצירתיות, האתגר הוא בלקחת את החלומות היצירתיים ולתרגם אותם למציאות.
אז אנחנו באמת מבינים את המתח ואת המחירים של התמסרות יתר ליצירתיות, אז איך אנחנו ניגשים לנהל את זה? איפה אנחנו באמת צריכים להיזהר שלא להתפשר בשם היצירתיות?
בגדול אני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו האם הוא רוצה להיות קריאטיבי או אפקטיבי, שזה לא בדיוק אותו דבר. אז הנה כמה רעיונות שככה חלקם נבדקו גם במחקרים. אחד זה לטפח יצירתיות דווקא תחת גבולות. מסתבר שמגבלות כמו דדליינים, תקציבים, בריפים מדויקים, דווקא מעודדים יצירתיות, זאת אומרת, דווקא הגבולות זה מה שמאפשר לפתח יצירתיות ברמה יותר גבוהה. אתן לך דוגמה, אם אני מבקש ממך עכשיו, נגיד שאת יודעת לנגן, אולי כן.
הלוואי.
אני מבקש ממך לחבר יצירה. החופש של האפשרויות הוא כזה שכנראה לא יביא יצירתיות יותר מדי גבוהה. מצד שני, אם אני אקח אותך לפסנתר, ואני אגיד לך עכשיו, תקישי רק על שני הקלידים האלה, דו וסול. תעשי איתם יצירה. בדרך כלל שם תבוא היצירתיות הרבה יותר חזק.
אני מתחברת לזה מאוד, אגב, זה כמו עם ילדים, שאתה נותן להם מבחר בחירה גדול יותר, אז הם פשוט מאבדים את זה, וכשאתה נותן להם איזשהו מרחב יותר מצומצם, הם פשוט מוציאים מזה הרבה יותר את המקסימום, ואני גם מאוד מתחברת כאן בדגש החשוב פה בעיניי, שהוא המוכוונות לפעולה, כי זה באמת טכניקה שמאפשרת לפלטר החוצה את כל הפנטזיות, ובאמת לבוא ולהתפקס על משהו שהוא הרבה יותר ישים.
נכון. דבר השני שהוא חשוב בנוגע ליצירתיות, זה להגדיר זמן לטיפוח היצירתיות. הרבה אנשים חושבים שאנחנו נשב לנו בשנטי, והאינספיריישן, ההשראה, תגיע לנו ככה מלמעלה, או שנהפוך, הוא דווקא מתוך עבודה תחת לחץ וכדומה, תגיע היצירתיות. אז יש גם פה מחקר מאוד מעניין שפורסם לפני לא מעט שנים, שנקרא Creativity Under the Gun, שדווקא מראה שיצירתיות תחת לחץ לא פורחת. אז מה שכן כדאי לעשות פה זה טכניקות כמו לעצור הכל, לקחת שבוע, לא יודע מה, לרדת למדבר, לרדת לסיני, רק לקרוא ספרים. ביל גייטס עושה את זה, לא בסיני, אבל יש לו קונספט שנקרא Think Week, שהוא לוקח את עצמו, שבוע לא עושה שום דבר, אתה מאפשר לרעיונות שלך לבוא לידי ביטוי ברמה אחרת. אני מציע, נגיד, לכל מי שהוא כרגע מנהל ומסתכל על היומן שלו, והוא מיום ראשון עד יום שישי עמוס בבלוק אחד ענק של ישיבות, מציע לו לחשוב על זה טוב, כי כנראה שיצירתיות לא תבוא מזה. צריך להגדיר יום, יומיים, כל תקופה שבהם לא עושים כלום, ואז דווקא משחררים.
אפילו זמן בבוקר, לנסוע באוטו, להיות על שקט ולתת למוח קצת לחשוב.
אני מסכים לגמרי. אני, לדוגמה, כל בוקר מתחיל עם קריאה של איזה שעה וחצי, שעתיים, של כל מיני דברים, לפעמים דברים מקצועיים, לפעמים לא מקצועיים, אבל משם מגיעים לי גם הרבה רעיונות אחר כך. צריך להיות גם המנגנון השלישי לעודד יצירתיות, זה להיות סובלני לכישלונות,
נכון.
Tolerance for failure. צריך גם להיזהר, יותר מדי סובלנות לכישלונות בארגונים, יש מחקרים שמראים שזה גם עשוי לעשות בעיות. והדבר האחרון, צריך גם למדוד יצירתיות. אי אפשר רק לדבר באוויר בפלברות על יצירתיות. אז יצירתיות יכולה לבוא לידי ביטוי בפרמטרים כמו איזה אחוז מהמחירות שלנו בשנה האחרונה הגיע ממוצרים חדשים, כמה פטנטים רשמנו בשנה האחרונה חדשים.
אני ממש אוהבת את ההיבט העמדית של יצירתיות, ואפילו הייתי לוקחת את זה עוד שלב קדימה, לא רק למדוד בדיעבד, אלא מלכתחילה להכפיף את היצירתיות תחת היעדים הארגוניים העסקיים, ואני אתן למשל דוגמה, לקצר ב-40% את זמן של פעילות מסוימת, נגיד מענה בשירות לקוחות, שזה משהו שאפשר למדוד, או הפצה לוגיסטית מאחד המחסנים, ואז לתת ליצירתיות לפרוח כדי לגרום לזה באמת לקרות, וכשיש איזושהי פונקציה באמת מטרה שאפשר להשוות רעיונות, אני חושבת שסיכויי ההצלחה, סיכונים, עלויות, זמן, כל הדברים האלה, הם עוזרים לנו להתמקד על פתרונות שהם מעודפים. וואו, יואל, עוד שיחה, איתך טסה, וזו הייתה שיחה יצירתית עדיין, למרות הכל.
פרקטית.
ופרקטית. אז בוא תן לנו ככה שלוש תובנות ניהוליות שחשוב לך שהמאזינים והמאזינות שלנו ייקחו מהשיחה שלנו.
אז קודם כל, יצירתיות זה דבר טוב, אבל גם דבר טוב, ברמה מסוימת צריך להיזהר ממנו. תשוקה ללא סדר זה פשוט בלגן. צריך להיזהר מזה ולא להיסחף עם קידוש היצירתיות, ולא לזלזל בקונפורמיות, לא לזלזל בבירוקרטיה, לא לזלזל בהיררכיה. האלמנטים האלה אינם בהכרח רעים, ולפעמים נדרשת רמה מינימלית שלהם ויותר להצלחה. לכן, לעודד יצירתיות ולהיזהר, זה אחד. שתיים, עודף ברעיונות יצירתיים מסוכן לארגון, לא פחות מאשר חוסר ברעיונות. דרך אגב, זה בעיה הרבה יותר גדולה העודף מאשר החוסר. לפחות בישראל אין לנו בעיה של חוסר ברעיונות. אז צריך להיזהר עם הדברים האלה ולזכור שמה שחשוב זה לא דווקא הרעיון החדש, אלא התהליך של ההוצאה מן המחשבה אל הפועל, כי בעצם רעיון לא שווה שום דבר אם הוא לא מיושם. הדבר השלישי, רעיונות הם חשובים מאוד, אבל שלא נתבלבל, הם חלק קטן מאוד מההצלחה.
איתם לא הולכים למכולת.
נכון, וזה שיש לך רעיון חדש זה נחמד, אבל זה אולי 1% ממה שצריך לעשות על מנת שיצא מזה משהו. תומאס אדיסון אמר, גאונות אם תרצו יצירתיות, זה 1% השראה ו-99% זהה. ולכן במקביל לעידוד העלאת רעיונות יצירתיים, אני מציע, איך אומרים בשפה ה-HR-ית, לפתח את שריר האחריות ליישום רעיונות, making ideas happen. אז אם אני צריך ככה לסכם ביחד איתך, קודם כל היה כיף גדול. שתיים, יצירתיות היא דבר חשוב, אבל זה לא נתיב קסמים. קל להעלות רעיונות, קשה ליישם רעיונות. יצירתיות יכולה להיות בלגן, ולכן צריך לנהל אותה, צריך מנהלים ומנהלות בשביל זה, והחוכמה היא להפוך יצירתיות למציאות.
לקחתי בשתי ידיים. תודה רבה, יואל, על העשייה המשובחת שלך. יודע לקחת נושאים בנאליים ולהפוך אותם לכל כך מרתקים וכל כך שונים בחשיבה.
המון תודה לך. תאמיני לי שזה הרבה הרבה עבודה קשה.
אין לי ספק, יישר כוח. תודה רבה.